אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
יושבת ראש הוועדה המיוחדת לעובדים זרים, חברת הכנסת אתי חווה עטייה. שלום.
שלום וברכה.
מה שלומך?
בסדר גמור.
קודם כל אל תתרגשי, אני כבר רואה את הלחץ. את בדרך כלל לא מתראיינת, את אישה מאוד עדינה, אני מכיר אותך. את לא ססה ורצה למיקרופונים כמו רבים מחברי הכנסת, אבל את אחת מהסיינים של מגישי הצעות החוק. אנחנו נדבר על הצעות החוק שלך. כמעט כולם, רובם ככולן, הם בנושאים כלכליים הנוגעים לאזרח הקטן.
נכון מאוד.
את לא מתעסקת לא בביטחון ולא בדברים שברומו של עולם. אבל דברים הקטנים האלה, אלו הדברים בעצם שמדברים לאזרחים הפשוטים. לבסטונר ולמורה ולאנשים שקולם לא תמיד נשמע. ועל זה אני רוצה לדבר איתך. אז אני קודם כל מודה לך שהסכמת להגיע, כי את בדרך כלל לא מגיעה לרעיונות. אז תרשי לי להציג אותך, גדלת בעיר לוד, כיום את גרה ברמת גן, יש לך שלושה תארים אקדמיים, את אישה מסורתית, מגיעה לבית הכנסת בשבתות, נחשבת למאוד פעילה בכנסת, אמרתי את אחת מסעני החקיקה, הגשת עשרות הצעות חוק, נדבר עליהן, על חלקן, סיוע והרחבת זכויות לאוכלוסיות מוחלשות, חד-הוריות, קשישים, סיעודיים, סיוע למשרתי מילואים, חיזוק זכויות העובדים, סיוע לנפגעי פעולות איבה, הנגשת שירותים לאנשים עם מוגבלויות. כפי שאמרתי, רוב החוקים האלה הם חוקים שהם לאנשים שבעצם אין להם לובי.
נכון.
מה מניע אותך?
בכל תחנות בחיי נחשפתי לאוכלוסייה החלשה, גדלתי בעיר העתיקה בלוד, התחלתי את דרכי בתעשייה אווירית בוועד עובדים, אז אני זוכרת שהיו הרבה פיטורי עובדים, ופיטרו בעיקר את אלה עם המצב הסוציו-אקונומי נמוך, ואז בוועדת חריגים, כדי לקבוע את תנאי פרישתם, ניהלנו ועדה וקבענו כמה שיותר לסייע להם במענק פרישה. וגם הגעתי, עבדתי בתעשייה האווירית, אחרי התעשייה האווירית, עבדתי כראש מטה ויועצת לענייני ביטוח לאומי ברווחה, כ-5 שנים, ושם גם נחשפתי לכל האוכלוסיות החלשות. וראיתי שקיבלתי הרבה מאוד פניות ציבור, והיו גם לקראת, בערבי חג, אני מקבלת פניות רבות של שוברי מזון וסלי מזון.
בקשות.
בקשות כדי לסייע להם. ומי מבקש? אוכלוסיות חלשות מאוד. וזה אחד הסיבות שנתן לי את הדרייב לרוץ לכנסת. וגילוי נאות, גם יש לי אחות, אני לא מספרת עליה, אבל אחות כבדת ראייה, עם על רצף האוטיסטי, ואני סועדת אותה.
יפה. טוב, עכשיו תגידי לי, אני מדבר לך גם על פוליטיקה, לא רק על הצעות חוק שלך, אבל לפני זה, אמרנו שאת מסייעת לאוכלוסיות מוחלשות. ספרי לי על אחת מהצעות החוק שלך, בנושאים האלה.
אין בעיה, אני אתחיל עם הצעת חוק שהיא מצילת חיים. כל הצעות החוק שלי הם מחיי היום יום, ויש לי את המוטו שלי שאני מחוברת לשטח ומחויבת לעשייה. אני הרבה מאוד, במקום לרוץ לאולפנים, יוצא לי הרבה להשתתף בניחומי אבלים. הלכתי לנחם אלמנה, זה בדיוק היה בפתח תקווה, שאלתי אותה, כן, מה קרה? אז היא אומרת לי שבעלי נפל וקיבל דום לב בקרון הרכבת. אז אמרת לה, מה זה נפל? מה, אין מכשיר החייאה? אין דפיברילטור? אז אמרת לי, לא. לקחתי ישר, אמרת לך, החקיקה היא מחיה יום יום. השטח, הפניות ציבור, הן לקונות בחוק. אז לקחתי את הרעיון, וכל רוב ההצעות שלי, בעניין חקיקה שחוקקתי, לקחתי את הרעיון והלכתי לשרת התחבורה, למנכ״ל שלה כמובן, וזה היה קשיים בקרון הרכבת, בקרונות הרכבת אין מכשיר אחר.
אין דפיברילטורים.
אין.
אז נדמה לי שהיום יש כבר.
לא, זה הודות לי, בעקבות הצעת חוק שלי. אז באתי, היה קשיים, תמיד העבודה היא מחוץ, היא נעשית מאחורי הקלעים. אז זה לבוא, לדבר איתם, לדבר עם אגף התקציבים, וזה לא כל כך בשמיים. בקור תקציבי זה איזה שני, אני חושבת שניים, 3 מיליון שקל. הלכתי, הסקתי את הכסף, היה לי מסע ומתן איתם, זה עבר בוועדת שרים לענייני חקיקה. אבל אני חושב שזה נגמר כך, אז מה קורה כשמדנים בקריאה ראשונה על הצעות חוק? מנסים להלביש עוד נושאים, להרחיב את הצעת החוק. אז אחד מש"ס רצה שגם בכל בניין שבונים אותו, יהיה בכניסה, בלובי,
דפיברילטור.
אז בשביל מה? אז אני אמרתי, רתחתי. בשביל מה לעצור ולעכב את הצעת החוק? תגיש הצעת חוק. בפני עצמה, ובוא תיתן לי להתקדם עם ההצעה, זה היה קשה, אבל בסוף זה לא עזר. משרד התחבורה, אגף התקציבים, לא הסכימו, זה הליך. ואז בשעה טובה, העברתי את ההצעת חוק, קיבלתי ברכות, הכל טוב יפה, פתחתי את העיתון, וראיתי פתאום שהיה טקס, מנכ״ל הרכבת, מנכ״ל מדה, ואני לא יודעת אם השתתפה השרה מירי רגב, ונציג מטעמם, ואני לא הייתי בטקס.
וזה חוק שלך.
זה חוק שלי על שמי, ושני מנסים,
קרו. אפילו לא הזמינו אותך.
נכון. ואז רווח לי, לא בגלל שלא הייתי בטקס, העיקר שקודם כל החוק על שמי.
החוק עבר בשנייה שלישית.
בשנייה שלישית הוא על שמי, וגם עשיתי משהו בעולם הזה. הצלתי חיים.
לפני, אני חושב איזה חודש, קראתי שאדם ניצל ברכבת הודות לדפיברילטור, ואומרים, כל המציל נפש אחד וכולי, ואת ההמשך את מכירה.
נכון.
אז קודם כל, יישר כוח.
תודה.
אני חושב שמעט מאוד אנשים יודעים שזה החוק שלך. אבל היום במקומות ציבור יש כמעט בכל מקומות שבהם מתכנסים, מתאספים אנשים.
יש איזה 500 איש, אז זה מותר, כאילו במקומות ציבוריים.
מעל 500 איש.
בקרון הרכבת, וזה גם הגיוני, הרכבת לא תעצור. ויש לי עוד איזה חוק שאני מה זה אוהבת אותו. ובאמת, אני כל חוק, אני מה זה מתרגשת, ובאמת, במיליאת הכנסת הזלתי דימה גם. זה חוק שלקח לי 2.5 שנים לחוקק אותו. הפחתת אגרות אמבולנס לקשישים מורכבים סיעודים ולחולה שנפטר בדרך לבית החולים. 2.5 שנים לקח לי, כי גם אני 7 שנים חברת כנסת, אבל עם 5 מערכות בחירות. אז רציתי, הייתי נורווגית בכנסת הקודמת, והתפללתי לחזור כדי, בגלל שהיו לי 2 חוקים עם דין רציפות. ואז הגעתי
שעבור קריאה ראשונה, ואז חל דין רציפות.
נכון. אז שנייה שלישית, ובאמת, זה הצעת חוק של איזה 7 מיליון שקל. ההורים שלי, שוב, זה אני שוב מביאה אותך לחיים. ההורים שלי היו סיעודים מורכבים קשים, לקראת הסוף, ואני רואה שכל הקצבה שלהם, קצבת הזקנה וכל החסכונות שלהם הולכים לאגרות אמבולנס, כי קשיש לא משאירים אותו בבית. המוגלובין יורד, סידן יורד, לא מרגיש טוב, מריצים אותו לבית חולים. ואז זה המון המון כסף, וזה באמת, אז מה הגענו למסקנה?
הוא צריך תקציב מיוחד בשביל אמבולנס.
ואז, נכון, מזכורת שלמה, ואז מה עשינו? אגף התקציבים, אין לו בעיה להעביר, אבל הוא אומר, את פה יוצרת אוכלוסיות, למה להפלות את השנים? מרותקי בית, מתניידים בכיסאות גלגלים, ושגם מגיע להם, אז הגענו למסקנה, נוסחה, וזה היה לי מאוד מאוד קשה, תקשיב, להעביר את זה. רמה 5 ו-6 בסיעוד, ומורכבים קשים, והם נהנים, ומקבלי הבטחת הכנסה, והם נהנים לקבל את ההפחתת, את האגרת האמבולנס, והם היו לארג'ים, אגף התקציבים, הם אמרו לי, אוקיי, כל חולה שבדרך לבית החולים, שנפטר, אנחנו נממן אותו באגרת האמבולנס, המשפחה לא ירצו לשלם.
כל הכבוד.
אז אני אומרת, זה 2 חוקים, ולא אמרתי לך, הכי יותר, זה השנה הזאת, לצערי הרב, לא חוקקתי חוקים, בגלל החרם של המפלגות חרדיות. לא חוקקנו, לא עשינו כלום. החוקים רק עברו בוועדת שרים לענייני חקיקה. אבל היה היה חוק שהתחלתי משבעה באוקטובר 23, ממלחמת חרבות ברזל, הגשתי חוק ואני הייתי ראשונה בהגשה. הגישו קואליציה, אופוזיציה, אבל אני הייתי הראשונה, והצעת החוק היא על שמי. שיום לציון אירועי כבד ותשרה, ומלחמת חרבות ברזל, הנצחה לאירועי השבעה באוקטובר. והודות ל... אני מחמיאה לו, אני מאוד מעריכה ומעריצה את החבר הכנסת הזה, יוסי טייב, חבר כנסת לשעבר יו"ר ועדת החינוך של הכנסת. הוא עשה הכל, 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 וגם הקימו, בהצעת החוק התמזגנו עם הממשלתית, הקימו תקום רשות, כמו דירקטוריון, מנכ״ל, יו"ר דירקטוריון, חברי דירקטוריון, ומי שדחף, דחף, דחף, עד הדקה ה-90, בליל פיזורה של הכנסת, הוא העביר את זה. ושוב...
זאת ועדה מיוחדת? אני לא שמעתי עליה. אני מדבר על
הוועדה שלי?
לא, על הוועדה של...
ועדת החינוך, הצעת החוק הזאת. זה נקרא היום לציון אירועי כבד בתשרי, מלחמת חרבות ברזל, הנצחה לאירועי השבעה באוקטובר, שמיני עצרת תשפ"ו, הקימו. זה יהיה יום להנציח, אבל תקום רשות, לוחסן מועצה, אתה מכיר את זה, מועצה הרשות, ויהיה חברי דירקטוריון, דירקטורים, שהם עובדי מהמגזר הציבורי, יהיו דח"צים ציבוריים, זה, ועם עלות תקציבית. למה היא ממשלתית? כי חייב עלות תקציבית.
ברור.
זה הולך להיות פרויקט והנצחה, וארכיון, ותיעוד היום הזה.
בואי נדבר על משהו אחר, אוקיי. נחזור לחוקים שלך. חוק יסוד לימוד תורה.
יפה.
את יודעת שהחוק הזה גרם להתקוממות די גדולה, וכנראה שגם מוריד מנדטים. למה הייתם צריכים את זה?
אז אני אגיד לך, דוד, מה העמדה שלי בנושא חוק יסוד לימוד תורה. אני, זה לא קשור שאני מסורתית או לא מסורתית, אני בעד שתלמידי חכמים, שתורתם אומנותם,
ימשיכו ללמוד. כן, אבל לא מדובר רק עליהם.
ואלה,
מדובר על זה שירחיבו את זה.
לא, בסדר. ואלה שהם עוזבים, נוטשים את הישיבות, שתורתם אינם אומנותם, שכן יתגייסו וייסו בנטל. אני נגד סנקציות, מעצרים, זה לא מכבד.
אז איך תאכפי את ה... בוא נגיד חוק, שזה חוק הגיוס, שכולם צריכים להיות בצבא.
בסדר. אז
איך תחפי את החוק אם את אומרת אין סנקציות?
הוא צריך להיות בהסכמה עם מכסות,
אבל...
מדווה מוסכם, ובוא נראה גם אם צהל ערוך לקלוט אותם.
טוב, תניחי לצהל כרגע רק לצורך השיחה.
אני אומרת בינינו, שאלה אבל... שלומדים תורה באמת מהבוקר עד
אני,
הערב
אני מסכים איתך,
שילמדו אבל... ושהם ישמרו על עם ישראל והתפללו.
כן,
על עם ישראל.
כן, אבל אז עשית חוק מניעת מעצרים, והחוק הזה בעצם
תקוע
יוצר...
תקוע בבגץ.
נכון, זה נכון. תקוע בבג"ץ, אבל אם הוא עובר, אז יש מצב שכן, יש אבל... חוק שאומר גיוס,
נכון.
אבל מצד שני, את לא יכולה לעצור אותם, אז מה עשינו?
זה נכון, אבל אני דוגלת גם בישיבה שלי, גם בוועדה שלי המיוחדת לעובדים זרים. יש דבר שנקרא איזונים ובלמים. כל הזמן צריך למצוא את האיזון, למצוא בין אלה...
אבל למה זה לא לעצור את מי שעובר על החוק?
מה? קודם כל, איזונים ובלמים. צריך לשקול, לחשוב, גם מה הנזק יותר מהתועלת. החוק הזה יגרום והוא גרם לפילוג, לשסעים. מספיק המדינה הזאת היא סובלת מאי אחדות. אז עוד להוסיף, אפשר גם בדרכי נועם לסדר את הסוגיה הזאת.
טוב, תגידי, איך תתמודדי בבחירות הקרובות? פריימריז, ארצי, אזורי...
קודם כל, לפני הכל, כולם אומרים לי, מברכים אותי מזל טוב, אני משוריינת.
אוקיי.
אני לא, אני שמעתי על השריון, על השריון בכלי התקשורת.
את משוריינת?
אני לא משוריינת. לא קיבלתי, לא התבשרתי, לא קיבלתי הודעה.
אוקיי. אז יש לך את מישור החוף מצד אחד?
לא, אני לא מישור החוף.
אז מה את?
אני גרה ברמת גן, אני רשאית להתמודד.
לא, לא.
מה? או מחוז דן, תל אביב.
אוקיי. איזה מספר?
זה 28.
זה
צריכה להתפלל שיהיו 28 מנדטים, יהיה נורווגים.
אבל יש מלחמה מאוד גדולה.
נכון.
במישור החוף, למשל, יש כמה 8 מתמודדים?
הרבה, הרבה. גם אצלי יש.
כמה יש אצלך?
אצלי עוד לא... התעמקתי, אבל יש לי חבר כנסת שמתמודד מולי, אושר שקלים. יש את דור חרלאפ, שהוא כבר הרבה 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 שנים, איזה 10 שנים.
אבל רגע, אושר לא מתמודד בארצי?
הוא החליט... להתמודד במחוז מולי.
אוקיי.
ויש את דור חרלב, ויש את אחיו שאת עומרי אקוניס.
עומרי אקוניס זה אח של אופיר.
נכון, ויש את שמחי, ו... תהיה מלחמה, זה לא פשוט.
מה הסיכוי שלך?
אני לא יודעת, בוא...
לא יודעת. טוב. הצעת חוק נוספת שלך, חובת מיגון לנכים, קשישים ומעוטי יכולת.
אוקיי.
מה אומרת הצעת החוק?
הצעת החוק אומרת שקשישים, קשישים מעוטי יכולת ומוגבלים, שמדינת ישראל תסייע להם בבניית ממד. הצעת החוק הזאת, אני עמלה כבר ממלחמת שומר חומות.
היא עברה בטרומית,
נדמה לי, לא? רק טרומית.
אפילו והיה... לא ראשונה.
נכון.
בשלב הראשונה אין המשכיות.
היא הייתה, נכון, אבל יעקב אשר, כי גם לא היה הצעת חוק דומה.
יושב ראש ועדת הפנים.
נכון, ועשינו הכל לשכנע את מנכ״ל משרד השיקון והבינוי, יהודה מורגנשטרן, וגולדקנופ מאוד מאוד תמך בהצעה, אבל, והיא הגיונית, היא עושה שכל. מי שומר החמות, אחר כך היה חרבות ברזל, ואחר כך היה עם כלבי, שאגת הערי ועם כלבי. וזה, איזה אבסורד זה לקחת את כל הקשישים הסיעודיים, המרותקים בבית, והאנשים החלשים שאלה הם עמד, לקחת אותם, להוריד אותם, אין מעלית, אין מיגון, אין מקלט, אין כלום, לתרטר אותם לבתי מלון, עלות הכספית היא אותה עלות. אז אני באתי בו, אמרתי, הייתי גם עם מפקד פיקוד העורף, ודיברתי איתו, הבאתי חוות דעת מקצועית, שכל בניין שהוא לא במצב טוב, לעשות, לבנות ממדים, ואו לקחת חדר ולשמש אותו כממד, והיום בוא נצא מתוך הנחה, נניח שהממד עולה 120 אלף שקל, וגולדקנופ, שר הבינוי והשיקון אמר לי, אני יכול לצאת למכרזים של חברות בנייה, ולקחת את ההצעה הזולה ביותר, ולהוריד אפילו את הממד ל-40 אלף שקל.
לא סיום הצעת החוק שלך?
כן, אבל אז אני אומרת שכאילו מה אני הצעתי, שבנק ישראל או מדינת ישראל תעמיד לכל אלה שמעוניינים לבנות ממד, ערבות הלוואה בתנאים טובים נוחים, הוא לא יוכל למכור את, הרי אם אתה שם ממד, מתקין ממד, אתה משדרג את הנכס. אז הקשיש או המוגבל או האלה מעוטי יכולת לא יוכלו למכור את הנכס כי תהיה הערת הזרה. כן. או שהם משלמים את החוף שלהם, או שהם נשארים
בינתיים
בנכס.
בינתיים יהיה להם
אבל
ממד.
אבל זה עולה אותו כסף, כן. לטרטר אותם לבתי מלון, וכבר עברנו 4 מלחמות כאלה. כן. ואין ממד. כל מלחמה...
איפה זה נמצא?
זה נמצא, זה לצערי הרב, לא היה אפשר שנה שלמה, לא יכולנו לקדם. כן. מכיוון שהיה חרם של המפלגות החרדיות. אני רואה יפה שעה אחת קודם, איך שאומרים, אני רואה את זה לדווח ארוך. ומשרד הבינוי והשיקון, הם מאוד מברכים על ההצעה הזאת, אבל הם טוענים, הם מאמינים בהתחדשות עירונית. בוא, התחדשות עירונית, להרוס בניין, זה לוקח איזה 40 שנה. זה המון שנים, כל הפרוצדורה. ובניינים שהם לפני 1992, שהחוק לא היה חל עליהם, לבנות ממד, שיהיה בדירה ממד. אז אפשר אותם לבדוק את הבניינים, אם הם... טובים, ואפשר, והם לא עומדים בפני הריסה, וזה אני חושבת פה, אפשר להרוויח הרבה ולשפר הרבה, וכל העלויות התקציביות בגין פינוי, פינוים לבתי מלון, וכל כך הרבה כסף על מענקים, בואו, תעשו חשיבה מחודשת. ואני חושבת שאני הולכת, בעזרת השם, אהיה בכנסת, אני הולכת על זה על כל הכוח, כי בואו, אני בטוחה שאתה יש לך ניסיון רב, העבודה בכנסת היא גם מי ייקח, מי יגזור את הסרט, מי יקבל את הקרדיט. אני לא מחפשת כותרות, אני לא רוצה להתראיין, אני לא מייחצנת את עצמי. בואו קחו אתם את הקרדיט.
העיקר תעשו את זה.
העיקר שתעשו את זה. בואו תחשבו.
יפה. הצעת חוק נוספת, זכאות להיתר להעסקת עובד זר בסיעוד לבני 85 ומעלה.
אז כאן הצעת החוק הזאת, אני מאוד מאוד מברכת את השר חיים כץ, שהוא בכובע גם של שר הרווחה. הוא חיים, השר חיים כץ, הוא עם חמלה רבה, הוא אמר לי, אתי, תקשיבי, לפי הנתונים של משטרת ישראל, איחוד הצלה וזקה, מוצאים במהלך השנה בממוצע, איזה 50 גופות בריקבון. בבתים, בודדים שחיים בגפם, אין להם משפחות, ואין להם, אם הם במצב רפואי טוב, הם, כדי לקבל עובד זר, הם צריכים להיות עם 100% נכות, ועם לראות את מבחן התפקוד ADL.
שזה מבחן על הפנים.
על הפנים, וזה מקשה.
מבחן נורא והיום.
נכון. ומגיל 85.
ומשפיל.
נכון. שיפרו טיפה בעקבות חיים כץ, הרפורמה בסיעוד, אבל מגיל 85, הוא לא זכאי לעובד זר.
איפה נמצאת הצעת החוק הזאת?
הצעת החוק הזאת היא עברה רק קריאה בוועדת שרים לענייני חקיקה, לצערי, אבל במקביל, השר חיים כץ, שהוא חכם ונבון, פעל בשני נתיבים. מצד אחד הוא נתן לי להגיש את הצעת חוק, ומצד שני הוא הגיש החלטת ממשלה. הוא אמר, המוקדם היא בין השתיים. ולשמחתי, הוא העביר את החלטת הממשלה, שכל קשיש בין 85 וחי בגפו, יוכל, וגם אם בלי המבחני ה-ADL, יוכל לקבל, להסיק עובד זר. אבל מה המינוס של הצעה, מה היתרון של הצעת חוק? אנחנו, הצעת חוק, אנחנו מאגנים אותה. החלטות ממשלה, כל רגע נתון אפשר לשנות אותם. ופה הוא נתן להם שקט. וכאן, בהצעת החוק, היא שקט.
ואת, במידה ותמשיכי.
אני אמשיך, היא עברה כבר בוועדת שרים לעני חקיקה.
אבל טוב, אין לך עדיין...
אין לה דין רציפות.
אין לה דין רציפות.
ואני לא יודעת מה יהיה בזה, אבל הוא קלה... ויש לי עוד איזה הצעת חוק, שאני אוהבת אותה, וראשי רשויות לא אוהבים אותה, והם כועסים עליי. ואני עם, בקואליציה עם יעקב אשר, יו"ר ועדת הפנים לשעבר, והשר לשעבר, משה ארבל, שכל חבר מועצת העיר יקבל תגמול. והם באים, מצד אחד, הם באים אומרים, מה, מאיפה נממן את הצעת החוק הזאת? אז משה ארבל אמר שהעליתי את מחיר הארנונה, את הגבייה של הארנונה, ומנגד אני בעד שערים שמקבלים מענקי איזון, שיהיה על חשבון קופת המדינה.
אני אספר לך, לפני שנים הייתי חבר מועצת עיר. ברעננה. ברעננה. ואז אביק בילסקי, אמר, תראו, אתם מקדישים פה הרבה מאוד זמן, אני חושב שאתם, כמו בכל דירקטוריון מכובד, צריכים להיות מתוגמלים.
נכון.
ואני מדבר איתך על הרבה שנים אחורה, מדברים על זה כבר, לא יודע...
שנים.
שנים.
נכון.
את חושבת, את צריכה להעביר דבר כזה?
אם יהיה לי שותפים, ששר הפנים יהיה שותף, הרי שר הפנים, אם שר נוגע בדבר מסכים, ויו"ר הוועדה, שיש לו כוח, כמו יעקב אשר, והוא בעד הצעת החוק.
מה אומרים לך ראשי עיר? מימון תקציבי.
לא, יש מימון תקציבי.
מה, מהעירייה, מאיפה?
נכון, הוא העלה, אז הוא העלה את הארנונה.
זה ירד במקום אחר, הוא העלה את הארנונה בכל מקרה.
תקשיב, זה בדיוק כמו שאומרים, הרפורמה של הכשרות. אז מצד שני, נאמר שזה לא יעלה לקופת המדינה. ומנגד...
הג'ובים יעלו למדינה.
או שיעלו את האגרות ויממנו את את העלות. אבל זה, תקשיב, זה, אני לא מקבלת.
או שלא יהיה חוק.
או שלא, לא, כבר הוא עבר.
לא, אני מדבר, לא, דיברתי
על תגמול. אני חושבת שמאוד מאוד רוצים אותו. שהשר דרעי, אני מאמינה שאם הוא ייכנס לקואליציה, ששנית הוא יקבל את שר הפנים, והשני יושב ראש ועדת הפנים. ואני חושבת שיהיה קואליציה לחוק הזה.
טוב, אבל... אם תהיה קואליציה, ואתם תרכיבו את הממשלה, אבל את יודעת, הסיכויים
אבל
הם...
אבל בוא, למה שחברי מועצת העיר, שלא יוקמו נציגי בית הדין לעבודה, נציגי בית הדין, לא רק בעבודה, בכל הערכאות, ולמה שהוא לא יהיה כמו, יפעל כמו דירקטוריון? אני יוצאת ממקום העבודה...
שאלה טובה, אין תשובה.
אני חושבת שהוא יהיה יותר, זה יהיה לו יותר אחריות, יותר סמכות. הוא יפעל כל כולו למען המועצה, אבל זה גם מתנים את זה דרך אגב. 80% השתתפות במליאת המועצה, ו-80% גם השתתפות בוועדות העירייה. אז זה לא יהיה, זה לא יהיה פרוץ, חוק פרוץ כזה עם לקונות.
את יושבת ראש הוועדה לעובדים זרים, מה זה אומר?
זה אומר שאנחנו כיום מועסקים הגיעו למדינת ישראל כ-100 250 אלף עובדים זרים, ובדרכי לרעיון כאן שמעתי שיש מחסור משווע במורים, גם מורים רגילים וגם לחינוך המיוחד. ואני מקווה מאוד שגם לשם לא יגיעו...
מורים יכולים להגיע מתאילנד ללמד...
חשבו על זה, כמו הגננות. אז אני מקווה מאוד מאוד שלא יסבו את המורים, את העובדים הזרים גם לתחום הזה, למורים בבית הספר, ויש לי גם להתקן אותך שבתעשיות הביטחוניות, שהם לא עומדים בלחץ, יש כבר שם עובדים זרים, בתעשייה האווירית, באלבית, בכל התעשיות הזה, וגם לפרויקט המטרו, יגיעו מסות של עובדים זרים, קרוב ל-25 אלף עובדים זרים, ומתוכם 2,000 עובדים, מקצועיים מומחים. אני פגשתי את שר החינוך ואמרתי לו שאתה צריך להתאים את האקדמיה לצורכי המשק. כי למה לא תכשיר לעבוד, תעשה גם מסלול מקצועי, מהנדסים, במקצועות הנדסה. הם עולים פי 2 מהשכר הממוצע במשק. ואז אני חוששת, איך שאמרתי לגבי חוק לימוד תורה, חוק יסוד לימוד תורה שצריך למצוא את האיזונים, גם פה אנחנו מוצאים את האיזונים בין צורכי המשק, לשמור על העובדים הישראלים, לא לדחוק אותם ולשחוק את השכר שלהם, לבין המדיניות ההגירה, ושנשמור על הזהות היהודית, על השתקעות ועל התבוללות. יש עוד הצעת חוק שהתחלתי לקדם, ואני עמלה עליה, הפחתת האגרות בהעסקת עובדים זרים. ולמה היא חשובה הצעת הזאת, הצעת החוק הזאת? כי היא תביא להורדת יוקר המחיה. ניקח לדוגמה את ענף הבנייה. בענף הבנייה משלמים דמי היתר של הרבה הרבה כסף, וגם אגרה שנתית שהיא המונית, היא בסכום די יקר, ואם אנחנו נצליח להפחית את האגרות, פניתי לראש הממשלה, דיברתי עם שר האוצר, שר האוצר כרגיל, טוען בקור תקציבי, והוא חושב שהיא לא עלות עגרות, הורדת האגרות זה לא חסם, אבל הוא הבטיח אולי בתקציב 2027, אולי שם הוא ינסה, אבל הוא אולי יתחיל עם הפחתת האגרות לעסקים קטנים, ששם אנחנו צריכים לסייע להם. ואני רוצה להגיד לך שבשנת 2025, המדינה, נכנס לקופת המדינה, 2 מיליארד שקל מהעסקת עובדים זרים, והכנסות ממיסים, בגין העסקת עובדים זרים, 17 מיליארד שקל. אז אני אומרת, פה בואו לעזור לזוגות הצעירים, גם בענף המסעדות, בענף הבניין, הרי כל ההוצאות האלה, אם לא יורידו את האגרות, הם יושתו על הצרכנים, על הציבור שלנו.
יושבת ראש הוועדה המיוחדת לעובדים זרים, חברת הכנסת אתי חווה עטייה, תודה.
תודה לך.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.